Les granulés.
רוצים לבוא במשם.
אז אנחנו בפרק ג' פסוק ז'. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, וישכחו את אדוני אלוהיהם, ויעבדו את הבעלים ואת העשרות. ויחר אף אדוני בישראל, וימכרם ביד כושן רשתיים מלך ארם נהריים, ויעבדו בני ישראל את כושן רשתיים 8 שנים. ויזכו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני מושיע לבני ישראל, ויושיעם את עתניאל בן קנז, אחי חלב הקטון ממנו. ותהי עליו רוח אדוני, וישפוט את ישראל ואצל המלחמה, ויתן אדוני בידו את כושן רשתיים מלך ארם, ותר עוז ידו על כושן רשתיים. ותשקוט הארץ 40 שנה, וימות עתניאל בן קנז. אז זהו, זה כל הסיפור של עתניאל, באמת לא הרבה סיפור, אנחנו גם לא יודעים מזה הרבה פרטים. אין שום פירוט, אנחנו פגשנו את עתניאל כבר בספר, במינוי שלו, ודיברנו על זה, על המעבר להנהגה אחרת, ואם אנחנו רואים אותו פה כשופט הראשון, אמנם שופט, אבל בהחלט נקודת מעבר שהיא לא בדיוק שפיטה. ומה שונה עתניאל משופט רגיל? אז האויב. האויב של עתניאל הוא אויב לא רגיל. כושן רשתיים, מלך ארם נהריים. ארם נהריים, איפה? כן, עיראק, עיראק, כן, בין שתי הנערות, מסופוטמיה, בין שני, בין הפרת לחידקל, איפשהו באזור עיראק, וכנראה שקם שם איזשהו מלך, ואין ספק שיש פה הרבה משחקי מילים, אנחנו נראה את זה גם אחר כך במקומות אחרים בספר שופטים, ספר שופטים אוהב חרוזים, נראה, וקצת שירים, נראה את זה כמה וכמה, נראה את זה אצל שמשון, נראה את זה פה, רואים את זה פה, כושן רשתיים מלך ארם נהריים, נראה את זה, אצל אהוד נראה את זה עוד מעט.
זה בעיה שם שלו
כאילו. מה? זאת אומרת, אני לא מבין חורות, זה לא היה שם. כן, כנראה שזה לא היה השם שלו, כנראה שזה לא קראו לו רשתיים, אמא שלו קרא לו רשתיים. אני אפילו יכול להטיל ספק אולי בזה שקראו לו קושן, אני מתלבט בזה. אבל הרבה שמות בספר הם באופן כללי, גם שמות של שופטים, שמות מכוונים, זה נכון בכלל בתנ"ך. האם זה אומר שזה לא היה השם הפרטי שלהם? אני לא יודע. אבל ודאי הוא שם שניתן לדרשה. בספר מלכים זה מאוד בולט, נכון? ראינו את זה בזמנו. עם עשה, שהוא מקבל שם דווקא בארמית, והוא דורש של הרופאים. כן, כל הדברים האלה. כבר יש שם עם ישראל, ויש יושפט, שהוא מחדש את נושא המשפט, ושלמה, הרבה, 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 אין... ממש אפשר לרוץ עם זה על כל ה... זה עוזיהו שגבה ליבו, ועוד אין... המון המון המון... אז תמיד, אז כנראה שזה גם או שהשם משפיע על המהות של הבן אדם, או שבסופו של, הכל אפשר להגיד פה, אנחנו לא נצא טוב מידי הכל. השם של עתניאל, נגיד, מאוד קשה להכיר, להסביר, כי אנחנו פחות מכירים שורש כזה, אבל למרות ש... כמדומני שדעת מקרא כן דורש אותו. אבל לגבי כושן רשתיים, אז אי אפשר שלא להיזכר ש... הדבר ראשון, אחד, אוי, מדובר פה על אויב מרחוק. בוא נתחיל לאט לאט. מדובר פה על אויב מאוד מאוד רחוק. אין בכל ספר שופטים עוד אויב כזה רחוק. אנחנו נפגוש המון, מואב, פלישתים, כנענים. אויב מכזה מרחק לא נפגוש בספר שופטים. זה כבר מציב את עתניאל ברשימת לא השופטים הקלאסיים, אלא איזשהו שופט שהוא עושה פה משהו מאוד מאוד גדול. הוא נלחם בו מלחמות שהן מלחמות הצפון, כאשר הוא בכלל מהשבט הכי דרומי. כן, וגם מאוד בולט, כן, ולא מוזכר פה אף שבט, הוא לא מוזכר פה כבן של שבט מסוים. כן, הכי כלב הקטון ממנו, אבל לא כתוב יהודה בשום שלב. אנחנו נראה שאצל אהוד, שעוד מעט נגיע אליו, אז כן הוא מתואר לשבט מסוים, אהוד בן גרה בן הימיני, כן, הוא מבנימין, אבל אצל עתניאל זה לא מופיע. כלומר, יש פה איזה שלב של עתניאל שהוא עדיין שייך לשלב הגדולים. כן, עתניאל הוא עדיין שייך לשלב הגדולים, הוא מושיע את כל עם ישראל, הוא פועל פעולה בכל אזור, בכל הארץ, מדרום לאזורים שהוא בכלל לא שייך אליהם. כמובן שאנחנו גם צריכים לשאול את עצמנו מה זה אומר, הנושא הזה של דווקא לבחור בארם נהריים כאויב הראשון. מה זאת אומרת מה לבחור? זה מה שהיה במציאות. אז נכון, זה מה שהיה במציאות, אבל למה דווקא במציאות האויב מהאויבים הקטנים מסביב, האויבים הקטנים הם לא מציקים, ורק מרחוק מגיע האויב, זה אחד. שתיים, וזה אנחנו נראה עוד בהמשך, אולי אפילו גם היום, כנראה שספר השופטים לא מספר לנו את כל סיפורי תקופת השופטים, כן? זה אני אקרא לכם דוגמה. ויפתח, אני חושב, כתוב. לא, יפתח, אבל מכאן וכמה מקומות בספר מוזכרים. מוזכרים צידונים וידאו, עושה שמואל הנביא מזכיר את ירובל ואת יפתח ואת בדן, שם שאנחנו לא מכירים, של שופט. כלומר, כנראה שיש עוד כל מיני סיפורים מתקופת השופטים שלא כולם נכתבו. כן, אז זה, כן, יש איזושהי בחירה מה כן נכתב ומה לא נכתב. אנחנו מכירים שופטים שלא נכתבו, מכירים שעבדים שלא נכתבו. נכון. אחת הדעות בחז"ל הוא שזה הכוונה לשמשון, אם כי במפרשים יש כל מיני דעות. בכל אופן, זה לא פשוט להגיד שהכוונה לשמשון מבחינת סדר הדברים שאומר שמואל, כי הרי זה נתקע שם באמצע הרשימה. בסדר? ירובל ואת בדן ואת יפתח, זה לא הסדר. בסדר? זה לא הסדר שבו הם היו. אז אפשר להגיד שהקדימו אותו, שמואל מקדים אותו, אבל בצורה פשוטה. כנראה שהיה שם איזה שופט, שהיה שאנחנו לא כל כך מכירים אותו. ויש גם לפעמים הזכרה שלא משעבדים שאנחנו לא מכירים ולא מופיעים אצלנו, וזה אומר שספר שופטים כן, ובסופו של דבר, הרי זה די הגיוני, כן? תחשבו שעכשיו על תקופת עתניאל, שהיא הייתה 50 שנה, כתוב 8 פסוקים. תקופת אהוד ארכה כמעט 100 שנה. כן? 18 שנות שיעבוד, ואחר כך כתוב ותשקוט הארץ 80 שנה. אז אפילו אם תגיד שה-18 שנה נבלעות בתוכו, זה כל הסיפור, 80 שנה, זה מה שהיה. מדינת ישראל קיימת 67 שנים, אנחנו יכולים למנות כבר יותר ממלחמה אחת שהייתה. כן? אז יש עוד סיפורים כנראה ברקע, לא כולם מגיעים. אגב, למשל אחד הסיפורים, אנחנו מכירים את ויהי בימי שפוט השופטים מגילת רות שמתרחשת באותו זמן, ולא נכנסה לתוך ספר שופטים. אז כנראה שיש עוד דברים, ולכן כן יש משמעות דווקא לבחירה. אז הרם, דבר ראשון, עצם זה שמתחילים מרחוק מתקרב, שהאויב מתקרב, זה תופעה טבעית. כלומר, ככל שהמצב המדיני של עם ישראל הוא יותר טוב, אז אויבים קטנים כמו עמון ומואב, שהגודל שלהם מבחינת נחלה הוא בערך הגודל של שבט טיפוסי בעם ישראל, אז הם לא יכולים בהתחלה להציק לעם ישראל, תכף נראה. לוקח להם זמן עד שהם מצליחים לעשות את זה. ולעומת זאת, ארם, כנראה שהיא מעצמה יותר גדולה, אנחנו מכירים אותה מהסיפורים ממשך לתנך, אז היא כנראה, כן יכולה, כנראה גם זה, כשהיא מגיעה מכזה מרחק, אז היא יכולה לעשות את זה. אין ספק שיש פה גם איזושהי רמיזה לארם נהריים שאנחנו מכירים. אברהם אבינו, יעקב אבינו, מגיעים מאזור ארם נהריים, וזה בדיוק הסיפור, כן, יש לנו שם, בעצם זה רוצה, זה נקודת הראשית, זה רוצה להחזיר את עם ישראל לנקודת הראשית שלו. כשעם ישראל לא עושה את מה שצריך, אז כן, יש פה איזושהי רמיזה, ואולי זה גם, אני חושב, נרמז בשם שלו. כן, השם קושן רומז ללבן הארמי, כן, רק בהפוך, כן, אבל כן, עוד איך פעם הוא רק שחור משחור, וזה איזושהי אמירה. רשעתיים, קושן רשעתיים, שהוא בא להעביד את עם ישראל. הרי להעביד זה אותו ביטוי שמופיע אצל יעקב אבינו, שהוא עובד את לבן הארמי. כן? כן? בהתחלה 7 שנים, עוד 7 שנים, אחר כך עוד 6 שנים. זה בדיוק זה, ויעבדו את קושן רשעתיים. כן? זה גם איזשהו מידה כנגד מידה שיש כאן, שצריך לשים לב אליה, שבהתחלה זה ממש אחד, זה מול זה. ויעבדו את הבעלים ואת האשרות, פסוק אחר כך, ויעבדו בני ישראל את קושן רשעתיים. אתם עובדים את הבעלים והאשרות, אז התוצאה היא שאתם עובדים את קושן רשעתיים. בכל אופן, כאן יש לנו בצורה בולטת את כל המעגל. הם עובדים את הבעלים והאשרות, קושן רשעתיים מעביד אותם, ויזכו בני ישראל אל השם, ויקם השם מושיע לבני ישראל ויושיעם, ותהיה עליו רוח השם. לא בכל השופטים כתוב עליהם שהייתה עליהם רוח השם, יש שופטים שנראה שלא כתוב, לא כתוב עליהם שהייתה עליהם רוח השם. וישפוט את ישראל ויצא למלחמה. גם כן צריך להבין, דיברנו על זה קצת, מה זה וישפוט את ישראל? האם משמעות וישפוט את ישראל הכוונה שהוא רק הוביל אותם בקרב? או שיש פה מעבר לזה, אצל דבורה נגיד מאוד בולט שהיא בבירור גם שפטה בפועל, ועלו כל ישראל למשפט, אז ברור שהיא גם שפטה בפועל. מה הכוונה כאן? כן, כנראה שכאן גם כן, וישפוט את ישראל וגם ויצא למלחמה. ויתן השם בידו את קושן רשתיים, מלך ארם, ותעוז ידו על קושן רשתיים, אז גם השם נותן אותו בידו וגם ותעוז ידו, ותשקוט הארץ 40 שנה, וימות עתניאל בן כנז. יש מחלוקת באופן כללי בסידור ההיסטוריה של עם ישראל. יש ברייתא שנקראת ברייתא של סדר עולם. הברייתא של סדר עולם היא מסדרת את כל הדורות לפי, פחות או יותר לפי מה שנראה, לפי התנ"ך. זה ברייתא מתקופת התנאים, וצריך לדעת שהיא אחת הדעות בחז"ל. לפעמים אנחנו מוצאים דעות בחז"ל שהן סותרות עליה. היא מאוד מקובלת היום, יש אפילו סדר עולם קצר, סדר עולם ארוך, שהיום מוצא שם בתור ספר, אבל צריך לדעת שהיא לא תמיד הדעה היחידה בחז"ל. בספר שופטים זה מאוד מאוד בולט, כבר יש הרבה דרכים לספור את ספר שופטים. כתוב 8 שנים ואחר כך 40 שנה. מה זה אומר? כן, 48 סך הכל, או 8 שנים ובתשקוט הארץ 40 שנה, הכוונה כולל ה8. ושופטים קטנים, נכנסים בתוך או לא נכנסים בתוך, איך סופרים אותם? יש הרבה דעות. אחר כך יפתח, יגיד פתאום איזה מספר, יגיד 300 שנה. אז הוא התכוון בדיוק 300 שנה, זה מה שיפתח התכוון, כן, מאז יציאת מצרים. הרבה אפשרויות פה. אנחנו פחות נתעסק כרגע בתיארוך. הוא גם יוצר, הוא לא פשוט מבחינת ההיסטורי, יש כל מיני דעות בנושאים האלה. כדאי בהזדמנות, מי שרוצה להסתכל בזה, האם זה מתאים לספירה המודרנית, יש מאמר מאוד יפה של יהודה אליצור, על איך זה כן יכול להתאים, מתי בדיוק הייתה יציאת מצרים וכן הלאה. אני אומר, רק אגיד לכם בכלליות, שלפי המקובל והארכיאולוגיה המודרנית, אז מדובר על פער של כ-150 שנה בין מה שהתורה מספרת לנו ליציאת מצרים לבין מה שאנחנו מכירים מהארכיאולוגיה ומזה. ואז השאלה היא באמת, האם מה שאנחנו מכירים מהארכיאולוגיה הוא הדבר הנכון, האם מה שאנחנו סופרים בתורה הוא הדבר הנכון, או שאפשר לספור אחרת. כן, אז שתי האפשרויות האלה, יש כבר אנשים שהציעו את שני הכיוונים לעשות התאמות כאלה ואחרות. אז זה דבר ראשון, זה חוץ מהבעיה של הספירה הידועה שקיימת בתקופת פרס, שזה לא קשור לעכשיו, זה קשור יותר למגילת אסתר, יותר לתחילה, אחרי התנ"ך, כן, לתקופת בית, תחילת תקופת בית שני. אז סוף התנ"ך, כן, תקופת סוף התנ"ך. מגילת אסתר היא התחלת התקופה הזאת, היא התחלתה, אבל אחריה יש עוד 150 שנה שהולכות לאיבוד. אסתר, דניאל, מלחמיה, כן, כל התקופה הזאת. שחז"ל סופרים אותה כמה עשרות שנים, ואנחנו בהיסטוריה, אנחנו סופרים אותה כ-150-160 שנה. יש פער מאוד גדול. צריך להכיר את זה, צריך להכיר את הנושאים האלה, כן, לעיין בהם, מי שרוצה יכול להפנות אותו לכמה מאמרים בנושא. אז זה לגבי הפער. זה מה שכן צריך, מה שכן כאן, אנחנו כבר רואים את זה עכשיו, ונראה את זה בהמשך. 40 שנה זה מספר שאומר בספר שופטים, דור שלם. זה אומר מספר שלם. אם אנחנו נפגוש שופט שהוא לא שופט את ישראל 40 שנה, אז זה אומר, אני שופט קטן. אם אנחנו נפגוש שופט ששופט את ישראל 80 שנה, אז אנחנו נגיד לעצמנו, רגע, מה קורה פה? שופט, כן, שופט 80 שנה? מה זה? או שהוא שופט מאוד מאוד מוצלח, או שנצטרך לתת לזה הסבר אחר, איך פתאום, כן, הוא 80 שנה? אבל 40 שנה זה ביטוי, כן, אם הוא נראה שהוא חוזר הרבה פעמים בצורות כאלה ואחרות, כדי...
אולי הוא היה שופט בגיל 25,
25. לא, אני אומר, יכול להיות. השאלה היא האם כל שופט בדיוק 40 שנה, כן, או שזה, שהתורה רוצה להגיד, זה כמו במערל, שיש משמעות למספר 40 שנה.
יש משמעות למלך שמסופר
לשופט. למלך
שמסופר
לשופט. אז זאת אומרת, בטח ש...
שופט זה של הכמה שופטים. 5 שופטים.
לא, בסדר, אז אנחנו כן נדבר על זה. מה מודגש בשופט, כן. אצל לא תניה להגיד אין הרבה פרטים. נראה, שמשון זה הכי הרבה, כן? דווקא, אז נראה שמה כל שופט באמת מוסיף לנו, נראה שופטים שיש עליהם פסוק אחד. אז מה הוא מוסיף? הוא כן צריך להוסיף משהו, כל השופטים הקטנים, כן, אז למה סופרים אותם? כן, הרי יש שופטים מן הסתם שלא, אפילו לא, לא הזכרו. אז זה הדבר הראשון, אז עתניאל הוא עוד שייך לדור הגדולים, דור הגדולים. הוא כן, הוא קומה בית של יהושע בן נון, זה מיוסף, זה מיהודה, באיזשהו מקום עתניאל עוד שייך לדור הנפילים. הרי מה כתוב בפרק הקודם? וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, ויקום דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את אדוני וגם את המעשה אשר עשה לישראל. הרי עתניאל הוא עוד מהדור הקודם, הוא בוודאי ידע את המעשה אשר נעשה לישראל, אנחנו כן מוצאים אותו בכיבוש הארץ, אז הוא כנראה כן שייך עוד לדור הקודם, כן? אז למרות שנאמר כאן על מות יהושע ושאחר כך יקום דור אחר אחריהם, עתניאל הוא באיזשהו מקום עוד שייך לדור העבר, גם בסוג התשועה שלו שהיא כלל לאומית וכלל ארצית, כן? והוא לא כל כך שופט, הוא עדיין מנהיג, כן? כלל ישראלי. אין ספק שהוא היה גם הרבה יותר מבוגר מכל השאר.
כמה כלב היה
מלך בכל זמן? כלב אומר שהוא בן 85 שנה בסוף שנות החלוקה, בסוף 7 שנות חלוקה. בסדר? זה מה שראינו על כלב. אנחנו לא יודעים, הוא היה קטן מכלב, אחי כלב הקטון ממנו. כמה קטן יכול להיות? כן, 20 שנה. נניח, כן, עדיין יש פה...
וכבר זה עכשיו,
זה
כבר
דור
שהוא כבר אחרי.
איזשהו טווח, ואם הארץ 40 שנה, כן. נכון, זה בא בעצם גדול, בעצם השאלה היא טובה, האם הוא היה חי כל התקופה הזאת, כן, אחר כך נפגוש על אהוד ותשקוט הארץ 80 שנה, אז מה, הוא התחיל בתור ילד? נראה שזה לא כל כך פשוט להסביר על אהוד שהוא היה ילד קטן, בתור שופט, אפילו לא בן 20-30, כנראה שהוא כן היה איזשהו בן אדם מבוגר, אז אולי שקטה הארץ בלעדיו, אנחנו נפתור, כן נציע לזה פתרון, נציע לזה פתרון, אבל באופן כללי, השאלה נכונה. אז עתניאל מצד אחד הוא שייך עוד לדור הנפילים, מצד שני הוא כבר מציג בפנינו איזשהו מודל, הוא כן מציג את המודל של שופט, יש פה שיעבוד, יש פה צעקה אל השם, יש השופט, השם מעמיד להם שופט, את המעגל הזה של ספר שופטים זה כן קיים כבר עכשיו. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני. ויחזק אדוני את עגלון מלך מואב על ישראל, כי עשו את הרע בעיני אדוני. אז דבר ראשון, כשאנחנו קוראים פסוק הזה, אני צריך להקשיב טוב לצליל, כתוב ויוסיפו, לא כתוב ויעשו בני ישראל הרע, כמו שכתוב בפסוקים הקודמים, אלא ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע. מה?
בפסוקים הקודמים לא מזכר תשובה, מזכר שזעקו.
נכון, וזה אומר שבעצם יש פה איזושהי המשכה למה שהיה, ואם ותשקוט הארץ 80 שנה, אבל חזרה בתשובה כנראה לא הייתה, דיברנו על זה אם הם חוזרים בתשובה או לא. כן, אז פה רואים באמת שלא תמיד, זה כן כתוב שויזעקו, ויזעקו אל...
ויזעקו, אבל הראשון כאילו,
תעזור לי, בכל אופן,
כן. כתוב לשם של ויקרם, מכירה.
כן.
פה כאילו זה יחזק השם.
נכון. פה וזה ויחזק השם את עגלון, ועוד לא, ואנחנו נעיר, נתייחס להערה שלך, למה זה רק ויחזק השם את עגלון, ולא כתוב וימכרם, שזה ביטוי חזק מאוד, וגם נראה, הביטוי והמכרם הוא באיזשהו מקום מחזיר אותנו למצרים והתמכרתם שם לעבדים, כן? אני מחזיר למי שבקרה בכללות, כן? ופה זה עדיין, פה זה לא נשמע ככה, בואו נראה את זה בהמשך, כן? והמכרם, וחזק השם את עגלון מלך מואב על ישראל על כי עשו את הרע בעיני אדוני ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק וילך ויך את ישראל וירשו את עיר עתמרי. הסבר, כמה דברים. א', עוד פסוק הקודם שכחנו להעיר על השם שלו, עגלון, כן? אז דבר ראשון, השם שלו, שם קצת מוזר, כן, קוראים למישהו עגלון, אז כן, הוא עגל, כן, מה בדיוק הבא? יש אגב שם של עיר במואב שנקראת עגלון, כן, עג'לון, עד היום, בסדר? זה גם שם של מקום מרכזי במואב, אבל זה עדיין לא מסביר לנו את השם של המלך.
שהוא מואבי, כאילו השם שלו לא צריך להסתדר
בעגל. אז עוד רגע נראה את זה להמשך, כנראה שזה גם מתאים לו השם הזה, כנראה לא במקרה.
אין הדבר
הזה, מה? עיר התמרים כנראה או יריחו או מקום צמוד ליריחו. כן, זה תלוי, זה בפשטות יריחו או מקום צמוד ליריחו. אגב, הוא הוזכר כבר בספר שופטים. הוא הוזכר כבר, תכף אני הוזכר בפרק א'. כן, בכל אופן, הוא יאסוף אליו את בני עמון ועמלק. צריך לזכור שמואב ועמון הם שני עמים קטנים שחיים אחד ליד השני. ואנחנו נראה גם בספר שופטים, אבל גם בהיסטוריה בכלל, אנחנו נראה שהם מופיעים הרבה פעמים ביחד. כלומר, יש, המלך הוא או ממואב, או מהמון. אין איזה, כמו שני שבטים כאלה שחיים ביחד, המלך הוא אחד משניהם. פה הם גם מתחברים לעמלק, שהעמלק הוא בכלל שבט נודד שחובר עליהם, בסדר? אבל נפגוש אותו כמה פעמים כמתחבר לכל מיני עמים, כן? זה, כשנדברים על עמלק שהוא צורר את ישראל, אז נראה שהוא, זה לא הפעם הנושא היחידה שבה הוא מתחבר ככה. אז הוא אוסף אליו את בני עמון ועמלק, וילך ויך את ישראל, שומעים את האקטיביות, כן, ויאסוף, וילך ויך את ישראל, וירשו את עיר התמרים. יש פה חדירה לתוך ארץ ישראל המערבית, גם אם אנחנו מסתכלים על מואב, אם אנחנו מסתכלים באופן כללי על מואב, על המיקום של מואב, אז מואב נראה שזה לא הייתה הבעיה היחידה של רק עיר התמרים, כי הרי מואב הם נמצאים מדרום לארכן באזור הארנון.
יש שם נחלת ראובן.
נכון, בדיוק. יש שם את נחלת ראובן, בדיוק ככה. פה יש את נחלת ראובן, פה נמצא מואב, ואם מואב מגיעים לעיר התמרים שהיא כאן, הם כנראה שהם גם עשו צרות לשבת ראובן עוד בדרך, כן? כדי להגיע לכאן. בכל אופן, אם דיברנו מקודם על הרב נהריים כמסמלת את הראשית של עם ישראל, שמשם עם ישראל התחיל, ולכן משם כאן להם מושיע, כי אם אתם עובדים עבודה זרה, אז אני מחזיר את הכל, מחזיר אתכם עד אברהם אבינו, כן? אז אין ספק שיריחו בהקשר הזה אומרת... כן, נכון, כניסה לארץ, זוהר, מכאן נכנסתם לארץ, כן, החוצה, יצאו החוצה, כן? זה בעצם האמירה, יש פה איזושהי אמירה, דווקא על עיר התמרים. אני מזכיר שעיר התמרים, יריחו עיר התמרים, היא הוזכרה כבר בפרק א', בסוף פרק א', איפה זה? לא בסוף, סליחה, באמצע פרק א', ובני קני חותן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד, וילך וישב את העם. טוב, הם לא עושים את זה מרצונם הטוב. מסתבר שבני קני חותן משה שקיבלו את עיר התמרים, ככה חז"ל מספרים, נאלצים לסגת אל מדבר יהודה ולעלות מיריחו למדבר יהודה כתוצאה מהפלישה המואבית שחודרת לתוך ארץ ישראל המערבית. כנראה שזה גם אגב לא הסתפק בזה, כמו שנראה מיד. ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב 18 שנה. 18 שנה זה המון זמן. זה הכי הרבה, אני חושב, שמוזכר. יש עוד פעם אחת שמוזכר 18 שנה, כן? בספר שופטים, אבל זה הרבה זמן יחסית למה שזה. ויזעקו בני ישראל אל אדוני. כן? למה כל כך הרבה זמן לוקח לזעוק? ויקם אדוני להם מושיע את אהוד בן גרה, בן הימיני, איש איתר יד ימינו. וישלחו בני ישראל וידו מנחה לעגלון מלך מואב. אז יש פה כמה נקודות שצריך לשים לב אליהם. אז עם ישראל זועק, והקדוש ברוך הוא... נכון, בן הימיני, הכוונה שהוא משבט בנימין. ואז זה דווקא מסתדר שהוא היה איתר יד ימינו, נכון?
מה זה?
משבט בנימין, אנחנו נראה את זה בפרק כ', פילגש בגבעה, כן, שהיו שם הרבה. כן, במלחמת פילגש בגבעה היו שם 700 איש, איתר יד ימינו, כולל אל הסערה ולא יחטיף, כן? למה זה חשוב ההדגשה הזאת של איתר יד ימינו ואיך זה הולך דווקא עם כליאה?
הם היו קשתים, לא?
נכון, אז זה באמת, כן, הם היו קשת, קולע אל השערה ולא יחתים, אולי קלעים.
הם קשתים, הם היו קלעים.
כן, עם הקלע, בפשט זה עם קלע. אז איתר יד ימינו, אחד הפירושים המקובלים זה שזה שמאלי, אבל לא בטוח שזה הכוונה בתנ"ך. איתר זה קשור, כן? ואל תאתר עליי באר פיה, זה משהו שהוא קשור. לא בטוח שאיתר פירושו שמאלי, יש טניסאי מאוד ידוע, קוראים לו רפאל נדל, לא כזה בקיא בטניס, אבל אחד הדברים שידוע עליו זה שהוא שמאלי. איך הוא שמאלי? היתרון שלו בטניס זה בגלל שכשהוא היה קטן, אז המאמן שלו קשר לו את יד ימין. קשר לו את יד ימין, כי הבין שאם אתה רוצה להיות ספורטאי טוב בטניס, כנראה שזה יתרון מאוד גדול להיות שמאלי, אני לא בקיא בטניס, למה זה חשוב, אבל כנראה שזה חשוב. אז הוא קשר לו את יד שמאל, קשר לו את יד ימין, הכריח אותו להתאמן בשמאל, כמו כדורגלן שהוא יכול לבעוט בשתי רגליים וכו'. אז איתר יד ימינו זה לא בהכרח שמאלי, כמו שזה אומר, בעל יכולת להשתמש בשתי הידיים. כן, שזה דבר מאוד חשוב דווקא כמו לקלעים, אם אתה קולע ביד שמאל, זה מאפשר לך עוד יד להשתמש בחרב כמו כולם, כן, וזה חשוב מאוד, אחרת אתה נשאר עם יד ימין קלע ואין לך ביד שמאל, אתה לא יודע לעשות שום דבר, אז נתקעת, כן? אז לכן זה כן חשוב. עוד
פעם,
כן, לא ראינו פה שהם חוזרים מתשובה, זה נכון. עוד נקודה שיש כאן, אפשר, יכול להיות שההסתכלו, צריך לזכור שבתקופה הקדומה, וגם עד לפני כ-100 שנה, להיות שמאלי זה נחשב דבר שלילי, כן? איזושהי חולשה. כן, באנגלית, נגיד, אנחנו אומרים...
זה
מור. ימין זה רייט, הצד הנכון. אבא שלי, שהוא שמאלי, כשהוא היה קטן, הכריחו אותו לכתוב ביד ימין. כי אתה תהיה שמאלי, זה כנראה...
לכהן זה מור אפילו.
מה? לכהן זה מור, נכון. כהן שמאלי זה מור. נכון. קיצור, יש עוד... אז היום כבר זה לא ככה, כן, אבל זה היה מאוד... אז גם האמירה פה בתנ"ך, כמו שאמרתם שלכהן זה מור, אז יכול להיות שיש פה איזושהי אמירה לגבי אהוד, כן, זה קצת קשה שהוא, כן, שהוא דווקא היה שמאלי, שהתשואה שלו היא לא, היא לא תשואה ימנית, כאילו. תכף ננסה להבין. וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב. פה צריך להבין האם מדובר על משהו קבוע שקורה, שאהוד הוא אחד ששולחים בידו מנחה, או שיש פה איזה אירוע מקום נקודתי.
כן, עובדה המלך נשאר איתו, לא נשאר סתם אחד שהוא לא מכיר.
כלומר, מעולה, מהמשך באמת, וזה מה שרציתי להראות, שמהמשך משמע שאהוד היה מאוד מוכר, מוכר שמה, הוא לא איזה בן אדם מקרי, ולכן כנראה שזה לא, וישלחו בידו מנחה, לא הכוונה באותו יום, אלא באופן כללי, הוא האדם שמעביר מנחה, וכבר אנחנו מבינים שני דברים, על עצמם, אנחנו מבינים שאומנם המואבים, יש להם, הם כבשו את עיר התמרים, אבל שולחים אליהם מנחה מאזור בנימין, כלומר, שולחים אליהם מנחה מאזור ההר, אז המואבים יותר מאשר שליטה נקודתית, זה נקודה אחת, ואנחנו גם מבינים שיהוד כנראה היה באדם מיוחס, או באדם חשוב. כן, הוא היה מנהיג, הוא לא היה סתם אדם מהשורה שבמקרה נקלע לסיטואציה.
הוא יכול להגיד שבנימין... שחור מלחה, זה כאילו לא
הפעולת
שלום.
מה?
שחור מלחה, זה פעולת שלום, זה לא פעולת...
לא, הם שחור מלחה, שלמה יהוד עשה, אבל אני רק אומר שיהוד כנראה היה האיש שתמיד עושה את זה.
המלחה זה
גם מובן של
מסלול,
חזרו
ליהודה. לא הבנתי. שבנימין
שלחו את
אהוד לגרם. אהוד הוא משבט
בנימין. כן, לא חייבו
עד
שכבשו גם
את
בנימין.
הוא אומר שבנימין...
לא, זאת אומרת, יריחו נמצאת בשטח בנימין. יריחו היא עיר בכפול בנימין ויהודה, בסדר? אז כנראה שהוא מגיע, גם בהמשך נראה שאת מי שהוא מזיק למלחמה זה בכלל אנשים מאזור הר אפרים. מאזור השומרון, כלומר, כנראה שהצרה לא הייתה רק בעיר התמרים, רואים את זה להמשיך.
מנחה זה מס קבוע או כאילו מתנה?
זה, מנחה זה לא מתנה. אין, נראה...
מס קבוע,
אבל... אני חושב שעוד מעט נראה, זה ככה נרמז בהמשך. כן, אז אני ממשיך לקרוא, ויעש לו אהוד חרב, ולה שני פיות, גורמד אורכה, ויחגור אותה מתחת למדיו על ירח ימינו. הסבר, שתי פיות, אתה רואה? סיפורי הזה. ויעש לו אהוד חרב. ולה שני פיות גומד אורכה. תעשיית המתכת באותה תקופה נשלטת על ידי
פלישתים.
נכון מאוד, נראה את זה, רואים את זה בתחילת ספר שמואל. כן, ולא עם הספר באופן כללי, חרשי הברזל היו מאזור פלישתים, והוא עושה חרב ולה שתי פיות. פיות זה ערבים של פה. פה אחד, שתי פיות. כן, כי אנחנו רוצים להגיד, בתורה כשרוצים להגיד שהורגים מישהו, אומרים שהורגים אותו לפי חרב. לחרב יש פה. יונתן אומר, לא נתן, מי זה שם? יואב אומר, יואב עם אבנר, נכון? על הנצח תאכל חרב ולא ידעת כי מרה תהיה באחרונה. חרב אוכלת, החרב היא אוכלת. החרב הקדומה של הפלישתים ושל המצרים היא לא חרב כמו שאנחנו מכירים, כן, כזאת עם משהו כזה, אלא היא חרב מעוכלת שיש לה רק פה אחד. בסדר? יש לה רק צד אחד, צד אחד חד וצד אחד שהוא לא חד, והיא חרב שאפשר להכות איתה, אבל אי אפשר לדקור איתה. בסדר? חרב היא עגולה, היא הרבה יותר קלה להכנה. חרב שהיא משני הצדדים, מתחדדת, היא חדה משני הצדדים וישרה, זה מצריך יכולת מאוד מאוד, יכולת חרשות מאוד מאוד גבוהה, שלא הייתה קיימת באותה תקופה. ולכן היו עושים חרבות מעוקלות, זה אפשר שצד אחד עבה, ורק צד אחד אוחד. אנחנו יודעים מהממצאים שהחרבות הפלישתיות היו ככה, החרבות המצריות היו ככה.
מאכלת,
מה? מאכלת, לכן היא נקראת מאכלת. כי יש לה פה שאיתו היא אוכלת, ויש כאלה שאין לה את הפה. היא אוכלת רק בצד אחד. מה?
פה
זה איפה שהיא אוכלת ואוכלת. מה אתה עושה כשאתה אוכל? חותך, אז גם החרב חותך. שתי פיות, שתי פיות זה מה שאנחנו חרב, אז בואו נתאר את החרב לגמרי. גומד אורכה, גומד זה משהו כזה, בסדר? אז במילים אחרות זה פיגיון.
פיגיון.
זה פיגיון, זה מה שאנחנו מכירים היום. המילה פיגיון היא מילה מיוונית, פוגיו, בסדר? אז פה מדובר על פיגיון, זה הדרך של התנ"ך באותה תקופה, עוד לא היה מקובל דבר כזה. חרב שהיא, זה מצריך עשייה מיוחדת. כתוב, ויעס לא אהוד, הוא עושה את זה בשביל עצמו, זה שימוש. זה לא מקובל. הוא מכין איזה משהו מיוחד. מה?
מה, היא הייתה ככה?
לא.
ישרה.
לא, היא הייתה חדה רגיל, כמו שאתה כמו שאחר, כמו פיגיון שאנחנו מכירים, אבל חד משני הצדדים. אגב, גם היום סכין קטנה, מה שנקרא סכין ספרדית ששמים שאתה שם ברגל או בזה, בצבא נגיד, היא חדה רק מצד אחד בדרך כלל, היא לא חדה משני צדדים. בסדר? לא היה, כשאצלנו היה, יש סכין, שאתה חותם על סכין, לא יודעת את
זה. סכין קומנדו.
כן, סכין קומנדו, אתם לא חותמים על הדברים הזה. אז אצלנו חייב חותמים על סכין קומנדו, זה היה על הרגל. היה דבר כזה, פעם. בקיצור, וכן, וזה חד מצד אחד, זה לא חד משני צדדים. הצד השני הוא עובר, כן אפשר לדקור איתה, אבל הצד, הוא לא חד, היא לא דו צדדית. בכל אופן, אז מדובר על חרב קצרה, פגיון חרב קצרה כזאת, שהיא חדה גם מהצד הזה וגם מהצד הזה, זה מה שהוא עושה. והוא שם אותה על צד ימין שלו, למה על צד ימין? נכון, כן, באותה תקופה, אני אומר בכוונה, באותה תקופה היה מקובל שאתה שם את החרב בצד ההפוך. אם אתה ימני, אתה שם אותה בצד שמאל, שולף ככה. מי שמכיר, נגיד בצבא הרומאי זה כבר לא היה ככה. בצבא הרומאי אחרי עוברת ימינה. למה עוברת ימינה? כי הם כבר נלחמים בגוש. אז אתה לא יכול לשלוף ככה ולפגוע בכל אלה שידך. אז הרומאים היו הופכים את היד, כן? הם צריך להפוך את היד כדי לשלוף. בסדר? זה לא נוח, זה שליפה לא נוחה. מתאמנים, היו מתאמנים על זה הרבה. באותה תקופה, כמו שתסתכלו היום באקדחים, אותו דבר. איפה אתה שם את האקדח? היום שמים את האקדח, כן, אתה שם אותו באותו צד. פעם היה מקובל לשים את האקדח כאן, ואז היו שמים אותו הפוך, כלומר פנימה. אתה שולף אותו ככה. נראה? אותו דבר. ויעץ לו יעוד חרב ולה שני פיות גומד אורכה, ויחגור אותה מתחת למדיו על ירך ימינו. אז הוא גומד, חרב קטנה, זה חשוב להמשך כנראה. זה. עכשיו אנחנו מבינים גם למה היה צריך לציין שהוא יתר יד ימינו. יש לו יכולת להשתמש בשתי הידיים, בסדר? והוא יכול להרשות לעצמו לשים את החרב בצד ההפוך. מצוין.
מה זה יגיד גם לכם? כאילו, זה יתרון אסטרטגי להיות שמאלי?
לא, לא יתרון אסטרטגי להיות שמאלי. לא בטוח זה יתרון אסטרטגי תמיד להיות שמאלי. תלוי מה עומד מולך.
לא, אני אומר,
במקרה הזה...
אנחנו מגיעים לכם מול ימני, כאילו.
אבל זה קשה לך כמו שזה קשה, לא.
אבל אם אתה... לא, אם אתה כן, כאילו...
היתרון של... אני חושב שאיתר, במקרה הזה שהוא היה דו-צדדי, שזה בטוח יתרון, כן? אתה יכול משני הצדדים. תכף נראה שאני חושב, כאילו אם אתה קורא את הסיפור, אתה חייב להבין שהוא יכל לפעול בשתי עיניים.
אתה עושה את זה ככה בשביל הפתעה, כאילו?
לא. לא, הוא לא עשה את זה להפתעה.
אז אם הוא...
הוא עשה את זה בשביל ההבטחה. כשאתה עובר בשער... כשאתה עובר בשער עוד לא היה מגנומטר, כן? אז בודקים לך לשל ימין.
כן, תמיד היה שמואל
בודקים. זה לא כמו שעושים ככה, אתה שואל. אני חושב שאגב, אני חושב אגב שגם אם בדקו לו בשני הצדדים לא היו מגלים את זה. בואו נראה. אני חושב שזה מה שעולה.
לא,
יכול להגיד,
סתם חרב, לא יודע,
זה לא... כן, להיכנס אל המלך עם חרב. ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון איש בריא מאוד.
שמן.
למה קראו לו עגלון?
עגלון.
היה עגלון. כן. ויהי כאשר קילה להקריב את המנחה, וישלח את העם נושאי המנחה. כן, אז כאשר הוא מחלל, אז א', רואים שיש פה כן פעולה של הקרבת המנחה, כן, זה הגשת מנחה, זה לא איזה סתם מתנה וכו'. ראית כאשר שלח את העם נוסע מנחה, הוא שולח את כולם, צריך להבין גם למה, והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל, ויאמר דבר סתר לי אליך המלך, ויאמר הס, ויצאו מעליו כל העומדים עליו. פה המילים האלה מאוד צריך להבין אותם, מה זה והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל, מה זה, כל זה קרה עוד, בפשט זה קרה עוד קודם, כלומר, כנראה שכשהוא מגיע הוא עובר דרך הפסילים אשר את הגלגל, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, וישלח את העם נושאי המנחה, כלומר שיהוד מלווה, לשלח זה הרבה פעמים גם ללוות, כן, בתנ"ך. ולכן הוא מלווה את העם נושאי המנחה עד הגלגל, כן, וזה גם צריך להבין איך בדיוק זה קורה, איפה יושב עגלון, אם עגלון יושב בעיר התמרים או יושב בצד הזה, כנראה שעגלון לא יושב בעיר התמרים, למרות שמואב כבשו כאן, כנראה שעגלון יושב איפשהו פה, ואז יהוד שולח את העם, כן, נושאי המנחה, הגלגל הוא הרי מעבר לירדן, ואז כשהוא מגיע לגלגל, הוא חוזר אחורה, כנראה שבגלגל עמדו פסילים, אנחנו יודעים שהיה שם המזבח, האבנים של יהושע, כנראה שהוא היה אתר, ואז כשהוא חוזר משם, דבר סתר יהיה לך המלך, ויאמר הס, אומר המלך הס, כן, הוא בשקט. מה?
מה זה להקריב את המלך?
כנראה שהיה טקס כזה של הגשת המנחה, אנחנו מכירים את זה מכל מיני ציורי קיר מצריים שרואים איך מגישים את המנחה אל המלך וכולי. ויצאו מעליו כל העומדים עליו, ואהוד בא אליו, והוא יושב בעליית המקירה אשר לו לבדו. כנראה עליית המקירה מלשון מקום של להתקרר. אזור עמק הירדן הוא אזור מאוד 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 חם, כן, גם היום, גם פעם זה היה ככה, יריחו מקום נורא והיום להיות שם, חום אדיר, לחות מטורפת, קשה להיות, עליית המקירה. אז גם אם זה לא היה ביריחו וזה היה בצד השני, בבית הרם או בית נמרים, אחד המקומות האלה שנמצאים פה בדיוק בעבר השני של הירדן, כן, אז חם שם מאוד, והוא יושב בעלייה, כנראה מקום יותר פתוח, מעוברר אולי יותר, עליית המקירה, מלשון להתקרר, כן? אשר לא לבדו, ויום הראו דבר אלוהים לי אליך ויקו מעל הכיסא. חזל שופכים את עגלון על זה. כן, יש פה בעצם שימוש של אהוד ושם השם כדי לגרום לעגלון לעמוד.
לא אלוקים אליך, עברתי בשם אלוקים ועציל את עם ישראל. לא שיקר?
לא, אני חושב שאתה צודק. אני חושב, לא, אני חושב שהוא לא שיקר. אני חושב שהוא לא שיקר.
הוא אמר, אני בשלוח של אלוקים.
לא, דבר אלוהים, אני חושב שזה הוא התכוון. דבר אלוהים לי אליך, הוא באמת אומר, זה מה שהוא התכוון. זה הדבר... שמע, יש לי משהו לספר לך ותקע לו את החרב. זה מה שהיה לו לספר לו.
היה פה איזה
כנבד דעת. לא, אבל חזל, באמת... אבל באמת אני מסכים איתך שזה לא נשמע טוב, ותכף נראה שהתנך גם רומז איזה שלא נשמע טוב, ואולי זה קשור לשמאליות הזאת, כן? לזה שזה... יש פה משהו שמופיע ביד שמאל ככה. כן, וישלח, ואהוד בא אליו, כן, וכו', והיה קום מעל הכיסא, כאן ברור שהיו חייבים לקום שלהקים אותו, כן, כי בעצם כזה שמן, יש לו המון המון שמן, אתה רוצה לתקוע לו עד הלב וזה, זה חייב, אתה חייב שהוא יעמוד, כן, לא שכל המפלי השומן שלו לא יעצרו את הפיגיון, כשאתה בעצם עומד, אז הכל נמתח, כן, אז הוא נעמד, וישלח אהוד את יד שמאלו, ויקח את החרב מעל ירך ימינו, ויתקעה בביתנו. ברור שאהוד חייב להיות עם שתי ידיים, כלומר זה לא רק פעולה כזאת, אלא הוא צריך לסתום לו את הפה, להחזיק אותו באיזשהו זה, זה לא איזה פעולה אחת, אהוד עושה את זה בשתי ידיים, לכן היתר יד ימינו פה הוא קריטי, כן, זה לא, אם אתה עובד רק עם יד אחת פה אתה לא מצליח, ואז הוא תוקע לו את החרב, כן, ויתקעה בביתנו, ויבוא גם הניצב אחר הלהב, הניצב, זה החלק הזה, הכל נכנס פנימה, כל הפיגיון כולו נכנס לתוך הזה, זה מאוד חשוב לסיפור, מאוד מאוד חשוב לסיפור.
הם עושים
את זה טכנית. בהמון כוח. לא, 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 לא. כנראה שזה נמשך, אני משוקע בו, כאילו.
אם הבחור כאילו גדול.
לא, הוא תוקע את זה חזק. יהוד, יהוד, תכף נראה שיהוד לא היה בחור חלש. עוד רגע, נראה שיהוד היה בחור מאוד מאוד חזק. בסדר, כנראה לא עשה את זה בעדינות. אבל אני חושב, כמו שאמרת, באמת דבר סתר לי, זה מה שהוא דבר אלוהים, זה מה שהוא התכוון להגיד לו. באמת היה לו דבר אלוהים להגיד, זה דבר השם. לא, בסדר, בהתחלה אתה תוקע, ואחר כך הוא שוקע בו. כן, שוקע, שוקע בתוך הזה. ויבוא גם הניצב אחר עליו, ויסגור החרב בעד עליו, כי לא שלף החרב מביתנו, ויצא הפרשדון. כן, אז תראו, רק תראו את החרוזים שדיברתי עליהם, והפסוק הבא מתחיל בויצא אהוד המסדרונה. אז עוד רגע ננסה להסביר מה זה הפרשדונה, אבל יש פה הפרשדונה, ויצא המסדרונה, ברור שיש פה איזשהו משחק מילים, וגם אולי הוא גם בא להשוות, וזה קצת רומז למה שאתם אמרתם מקודם, שזה אולי לא כל כך יפה מה שאהוד עושה, כן, שהוא משתמש בשם אלוקים, ויש פה איזה חיסול פוליטי, כמו רצח רבין כזה, תופס אותו לבד, מחסל אותו, נשמע לנו לא הכי טוב, אף על פי כן אני רוצה להגיד שהתנך קרא לו אהוד. כלומר, אם כל הזה שהמעשה אולי היה ככה, התנך כן אהב את הסיפור בסופו של דבר, וקרא לו אהוד. לענייננו, כן, הוא קרא, זה כנראה שהיה נצרך לעשות, זה היה דבר אלוהים שאהוד רצה להגיד לו. לענייננו, מה זה ויצא הפרשדונה? אז המפרשים פה נחלק אחד משני האפשרויות, או שבעצם החלב שיוצא וסוגר את הפצע, כלומר יש לו פצע בבטן, כיוון שיש לו המון המון שומן, מה שקורה הוא שאין דימום, כן? אלא יש שומן שסוגר את הפצע. הרבה פעמים כשיש דימום פנימי בחלל הבטן, ואז הרבה פעמים זה נסגר פה, והדם יוצא מהישבן, מפי הטבעת, מכל מיני מקומות כאלה, מחורים טבעיים שקיימים בגוף, וקיים גם היום. בפציעות פנימיות, בתאונות, שלא תראו. הרבה פעמים אדם יוצא מחורים טבעיים בגוף.
זה יוצר בהם כאילו צרכים.
כן, כן, כן.
צרכים ולא נעמד.
אפשרות שנייה שמופיעה פה במפרשים, שפרשדון זה נשאר הפרשות. שמה שיוצא פה, יוצא פה הריח, וזה מאוד חשוב להבין את הפסוקים הבאים. כי מה קורה? ויצא אהוד המסדרון, ויסגור דלתות העלייה בעדו ונעל. מה?
כאילו
יצא
החוצה,
נעל
מבחוץ,
אולי, או שהוא רק, כן, יכול להיות, או שזה, אתה יודע, הרי מה זה לנעול באותה תקופה? זה מין בריח כזה שנופל על ה...
לא, אבל הם אומרים מפורש
מפתח בפסוק הבא. כן, כן, אני רק אומר שכאילו היה, לנעול באותה תקופה זה...
היה את הדבר הגדול הזה,
כאילו... בריח כזה, בריח.
אז באמת הם עושים דבר כזה מבחוץ, כי הם אומרים שזה
נעול
מבחוץ.
זה לא מכניסים מנעולים כמו של ימינו, אלא שאתה מכניך את הלשוני את זה, וזה נעל. כן, ואז אני חושב שזה נעל אחריך.
למה?
אחר כך?
אבל
הם תלכו. גם כששוחקים... השאלה היא נכון, כנראה שאהוד כן מצליח לעשות, בכל אופן, אהוד מצליח ליצור מצג של דלתות נעולות מבפנים, והוא יצא ועבדיו באו. איכשהו יוצא, העבדים באו ויראו והנה דלתות העלייה נעולות, ואמרו, אך מסיחו את רגליו. לשון נקייה מתפנה. למה שהם חושבים שהוא בשירותים? אז אם באמת הפרשדונה זה אותו צורה שיוצאת לבן אדם מת, כי הרי ברגע שאדם מת אז השרירים מתרפים, אז הרבה פעמים הוא יוצא הצורה, יוצא שתן, וזה באמת מריחים את זה. טוב, זה לא נעים, המלך כרגע מתפנה, אז אך מסיחו את רגליו. נכון, הרי אם הוא היה מוציא את הסכין, השאלה היא מה היה פה, אם הוא לא עשה את זה בכוונה, עוד מעט ננסה לחשוב על זה. בכל אופן ברור שאם הוא היה מוציא את הסכין והוא היה מוכתם בדם, היו עוצרים אותו ביציאה. כאן זה היה בדיוק הנס, שזה לא קורה. ותכף נראה את זה, זה מאוד מוגש. ויחילו הדבוש והנה איננו פותח דלתות העלייה ויקחו את המפתח ויפתח ומן האדוני נופל ארץ המת. ואהוד נמלט, עבר מושלם, כבר קורא עוד, לא חיכה להם. עד התמהמהם, והוא עבר את הפסילים בגלגל וימלט הסעירתה. הסעירתה כנראה כינוי לאזור הר אפרים שהוא היה מכוסה ביערות, ולכן הוא נקרא סעירתה. כן, סעיר, הר סעיר למשל, אזור מיואר. ויהי בבואו ויתקע בשופר בהר אפרים וירדו עמו בני ישראל מן ההר והוא לפניהם. עכשיו אפשר רק לסבר את האוזן, לראות שאהוד כמה הוא חזק. כן, הרי היה יום חם, זה ראינו כבר מעגלון, שיחדם כאן. אהוד מגיע באותו יום כבר מהר אפרים. עוד באותו זמן, היום הוא עולה למעלה וחוזר למטה. אין ספק שבן גלוער באדם עם כושר, הוא לא סתם איזה בן אדם, יש פה אדם מאוד מאוד חזק, גם המכה כנראה... מה? אז זה אותם, אנחנו כבר בראנו שאהוד לא היה סתם אדם מן השורה, אלא כנראה שהוא היה אדם רגיל. אגב, ייתכן, אני לא חושב שהוא הכין. כן, אחד הדברים שמאוד מאוד בולטים, תראו רגע את ההמשך, שנייה, תראו את ההמשך, גם זה לא ברור איך הוא הספיק, הרי לעלות להר אפרים זה לוקח הרבה זמן. נגיד כמה הם מחכים, כמה זמן המלך יכול להיות בשירותים? שעה, שעתיים, תכף ננסה לתת תשובה לדבר הזה. ויהי בבואו ויתקע בשופר בהר אפרים וירדו עמו בני ישראל מן ההר והוא לפניהם ויאמר אליהם רדפו אחריי כי נתן לנו את אויביכם ואת מואב בידכם. שימו לב, זה משפט שאומר לנו מה המצב. תשימו את אויביכם את מואב, תזכרו ככה את זה, למה צריך את הכפילות הזאת? את אויביכם את מואב בידכם וירדו אחריו וילכדו את מעברות הירדן למואב ולא נתנו איש לעבור ויקו את מואב בעת ההיא כעשרת אלפים איש, כל שמן וכל איש חי, ביטוי מאוד מוזר וגם לא נעים, מה להרוג דווקא את השמנים, ולא נמלט איש. ותיכנה מואב ביום ההוא תחת יד ישראל ותשקוט הארץ 80 שנה. אז קצת הסבר באמת קצת מעבר למה שהסבר, מה הדגשים האלה על השמנים והאיש בריא מאוד ועגלון, כל הרמיזות האלה לנושא הזה, זה שאלה אחת. ואיך אהוד בדיוק מספיק לעשות את זה, ולמה השאלה הכי הכי קשה היא איך התנ"ך עובר להילוך איתי ברגע הדקירה עם ויצא הפרשדונה והניצב, כלומר פתאום אומרים לנו בזומין איך בדיוק הוא תוקע לו ואז החרב והשומן מכסה את הזה, אבל כשמדובר על מלחמה אז את כל המלחמה דחפו לנו בפסוק אחד, כן, בפסוק אפרט, שני פסוק וחצי דחפו את כל הזה, לתאר את הדקירה עשו ב... פירוטים, כן, ואת המלחמה, טוב, נו, אז הרגעו את כולם, 10,000 איש. כן, זה ככה, זה, מה הנקודה?
עכשיו גם כאילו, למה בגלל שעכשיו הרגו את עגנון פתאום ה-10 שנה הייתם
נכון. מדהים? נכון, אז מצוין, כנראה שאהוד הוא מבין, זה דבר ראשון. אהוד הוא מבין, דבר ראשון, לחסל את ראש הנחש, זו הנקודה. נכון, כנראה שהוא מבין שברגע שהוא יחסל את זה, זה יוצר בלגן, נכון מאוד, ואז הוא יכול, הוא יוכל לנצל את זה, כן. המשמר דוד
אומר ששמן זה הכוונה היה
אנשים המובחרים. כן, נכון, זה אין ספק שכוונה זה היה הרמיזה של האנשים המובחרים של מואב. עדיין, יש פה יותר מדי בריא מאוד, נכון, עגלון, וכולי, ואיך כתוב, ויסגור החלב ועד ה... נכון? לסגור חלב ועד עליו, הרבה רמיזות לנקודה. ומה הנקודה באמת? כנראה, זה התחלנו בשאלה, איך מואב משעבדים את ישראל 18 שנה. מואב, כמו שראינו, הוא משבט קטן, כנראה שלוקח להם זמן לשעבד את ישראל. הם לא עושים את זה לאט, לבד, מצטרפים אליהם עמון ועמלק. ואחד הדברים האפשריים כאן הוא שמואב לאט לאט משעבד את ישראל, והוא משעבד את ישראל לא בזה שהוא עושה לו את המוות, כמו, כן, אני יודע, שנה שעתיים, אני רואה אחר כך מדיין מעמלק, כן, אלא בזה שהוא מכריח את עם ישראל לתת מס. זה כל כך בולט שכשרוצים, כן, דווקא המנחה, זה המס.
אז שכתוב מס.
כן, בראשון, זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה, אני חושב פה. שמה? כשכתוב, ראה, אז ראה הוא נתן השם לפניכם, איך הוא אומר? הוא נתן, כי נתן השם את אויביכם את מואב בידכם. עם ישראל לא מזהה את מואב כאויב. בסדר, צריך להעלות מנחה. גם עגלון כנראה לא קרא לזה. זה, עיר התמרים לא הייתה בשליטה של עם ישראל, היא הייתה בשליטת בני קני, כן, שעלו למדבר יהודה, חוץ מחבר הקני שעולה צפונה, כמו שנראה בעוד שני פרקים. וכנראה שעם ישראל לא נלחץ מזה. בסדר, אז נעלה מנחה. או, ושם, הרי כמה חיילים אוהבים היו? כמה, מה שעולה פה מהסיפור עם אהוד, כמה חיילים אוהבים נמצאים פה באזור ארץ ישראל המערבית? 10,000! 10,000 חיילים, וכל עם ישראל מעלה מנחה ודברים כאלה.
אז אני חושב שזה כן היה תוכנה שהם רצו להפיל אותה. הוא פתאום עולה לרפרנט, הוא כמה
שחור. אני חושב, אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת של להגיד שאהוד תכנן את זה מראש. אני חושב שכל הסימנים מראים שאהוד לא תכנן מראש. אלא קוראים לשיטה הזאת פזרה. פזרה בערבית. כן, אזעקה. כן, פזרה, זה אומר אזעקה. אתה תוקע בשופר, ומה קורה, מה עושה כל אחד ששומע?
מה?
תוקע בשופר. איך היה אמור להיות שופר של יובל? אגב, נדמה לי שהרמב"ם פוסק את זה גם להלכה, שכל מי ששומע שופר של יובל, מה הוא אמור לעשות? להחזיק שופר גם כן ולתקוע. שמוצא יום כיפורים בשנת היובל. זה שיטה ערבית שקיימת הרבה כששיירת נבי...
כל
הכפתר. לא, כל
הערבים. מתחילים שריקות. נכון, מתחילות שריקות, כל השבב מגיע, כולם יורדים.
אבל פה הם באו ויצאו למלחמה, הם באו מוכנים למלחמה. הם באו מוכנים, לוקחים את החרב ויוצאים, מה
נראה לכם,
הם צריכים
להכין אותם? לא, לוקחים את המקושים ואת הגרזלים, כמו בלמדי. אלפי ערבים מגיעים תוך כמה שניות, תוך כמה דקות. כולם שוק שריקות, 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 זה עובר מכפר לקר, כל אחד לוקח את מה שיש לו בבית, יוצא. מה?
בואו מוכנים למלחמה.
איפה אתה רואה שהם היו מוכנים למלחמה?
הוא
אמר, יפוח. והנה, בואו, ויתקע בשופר בהר אפרים, וירדו עמו. אני מניח שלא מתואר את ה... אז עוד אפשרות אחת כמו שאתה אומר. אני חושב שאהוד, הרי למה הוא מלווה את נושא המנחה, או למה הוא שולח את נושא המנחה, שלא יהיו אותו? מה עלול לקרות? אז מי אמר שיקרה נס ולא יהיה לו כתמי דם על הגוף? מה נותן לו את הזמן אגב? השקיעה הזאת של הלהב, זה מה שעשה, זה כל הנס, למה יש התמקדות על זה? הרי כשהעבדים מוצאים את המלך, מה הם חושבים? שהוא נרצח? ישר הם מגלים שהוא נרצח? לא, אני לא חושב ככה, אני חושב שתראו מה כתוב.
רואים שהוא לא זה, רואים שהוא לא זה.
ויפתחו והנה אדוניהם נופל ארצה, מת. אני חושב שהם לא גילו, הם לא יודעים בשלב הזה שאדונם, יש לו פצע קטן שנסגר, כן, שלא רואים את החרב, זה, נדחף, זה היה שמן מאוד, נדחף עד הסוף, מריחים את הסיר, אני חושב, אתה התקף לב, האדם שמן, יכול להיות התקף לב, כאילו זה לוקח זמן, ועכשיו מתחיל בלגן, צריך לסדר לוויה, כל מיני דברים כאלה וכו' וכו' וכו', ו... וזה הזמן שהוא מנצל. איך הוא מספיק לעלות עד הרפריים? זה לא שרק החצי שעה שהם מחכים מחוץ לחדר עד שהם מגלים שהוא מת. גם כשהם גילו שהוא מת, עדיין לא הבינו. אהוד מחזיר את האנשים שאיתו משתי סיבות. א', הוא לא רוצה שיקשרו בין המוות למנחה, זה אחד. והדבר השני שהוא רוצה, אהוד לא יודע שיקרה לו נס. אהוד חושש שמה עלול לקרות, אם לא יקרה נס, ואז מה? כן, יחסלו אותו במקום. אם יהיו איתו עוד אנשים, אם יהיו איתו עוד אנשים, אז מה? אז הוא מסכן את כולם. כלומר, אהוד אני חושב שעושה פה מעשה של זאב בודד. הולך עד הסוף. הולך לו. זה בדיוק מה שכתוב. זה מה שכתוב, אני מסכים. זה מה שהשם היה איתו. והיה כי מה השם להם הושיע, כן, אז זה בדיוק הדבר. אהוד הולך ועושה איזשהו מעשה, הקדוש ברוך הוא הולך איתו ומצליח בעדו. אתה יודע למה לא מתואר כל ההמשך? כי אהוד לא תכנן את ההמשך. הלך לו, הלך לו קלף.
ואיפה
הוא
אומר
כזה
ביטחון שתרדו
על... אז הוא אומר, אהוד היה בטוח שהוא לא יצא משמחי. הוא יודע, גם הרבה כאלה שמתנגשים, יודעים, מי שהולך להתנקש, אז הוא לוקח את החשבון שהמאבטחים הם דבר ראשון שמחסלים אותך.
הרב, נתן השם את
אויביכם,
מי אמר לו את זה?
מה?
נתן השם את אויביכם
ואויבים. זה בדיוק מה שאני אומר. אז אני אומר שאפילו, עם ישראל אפילו לא סימן אותם כאויבים. אני צריך להגיד, את אויביכם את מואב, תדעו מי האויב שלכם, אפילו לא. מה, הם מקריבים מנחה, אז מה אתה עושה מזה עניין? פעם בחצי שנה שולחים מנחה? נו, מה אתה עושה מהם מחמישה אחוזים?
משהו כן ידע.
מה?
זה כאילו...
אני לא חושב. אני חושב שבתקיעה בשופר לכן צריך להסביר לעם ישראל נגד מהם מלחמה.
אז איך הוא מדבר בשביל
השם? אחרת... לא. לא, מה, איך זה קשור?
אז בשלב הזה ברור שהוא כבר...
לא, ברור, אבל אהוד לא תכנן אותו. ולמה השלב הזה לא מפורט? כי אהוד לא תכנן את זה. אז מה אהוד עושה? אהוד עושה משהו מאוד מאוד פשוט. הוא מוריד את כל עם ישראל, מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, לכו תילחמו על עיר התמרים? הוא לא אומר להם, תילחמו בעיר התמרים או בזה. מה הוא אומר? לא, תראו מה הוא אומר להם. הדפו אחריי. והלכדו את מעברות הירדן. זה טריק מאוד 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 מצוי בספר שופטים, אנחנו נמצא אותו הרבה פעמים. פה יש מעברות הירדן, יש כמה מקומות באזור הירדן שהם יוצרות מעברה. דיברנו על זה כבר, איך נוצרת מעברת הירדן? מעברות הירדן, כשיש שני נחלים משני הכיוונים.
כן,
בחצייה שהם חצו... כשהם נכנסו לארץ, נכון, ביהושע דיברנו על זה, אני אחזור על זה בקצרה. בעיקרון הירדן הוא נהר שהוא עובר בתוך מקום מאוד צר, והוא יכול להיות מאוד מאוד עמוק וקשה למעבר. כשיש שני נחלים שנשפכים אל הירדן משני הכיוונים, נפרצות הגדות האלה, והוא נהפך לנחל מאוד מאוד רחב ורדוד. במקום צר ועמוק, הוא נהפך ל... זה כמובן בתקופה הקדומה, היום כבר אין קושי זורמים במים, אבל באותה תקופה. זה מעברות, שם אפשר לעבור גם בהליכה, אבל זה רק מקום מסוים שאפשר לעבור בהליכה, וכמובן שכשאתה עובר בהליכה אתה חייב להרים את הידיים, אתה לא יכול להתגונן, אתה הולך לאט, כולך רטוב, שוקע בבוץ, זה הזמן ללכוד את מעברות הירדן, זה דבר שצריך לדעת לעשות אותו, לדעת לנצל, מה שקוראים לו נקודת מעבר הכרחי, ושם יתפוס את האויב, הוא לא רודף אחרי אף אחד, הוא מחכה למואבים בנקודת המעבר הכרחי על הירדן, וכל מי שפה, עכשיו אולי כוח קטן שרק מזרז את הבריחה, וכל אחד שעובר את הירדן, שוחטים אותו. זה לחסל את כל שכבת ההנהגה, כמו שקראת מקודם המצודות, את כל שכבת ההנהגה של מואב. הדגש הזה על השומן והשמן, מה הקטע? הקטע הוא שמואב משמינים על חשבון מי? על חשבון עם ישראל, זה הנקודה כאן. הם, כי עם ישראל מעלה לו מנחה והוא משמין, כל השומן שלו זה ממנו. זה יפה שדווקא זה בסוף גם השם מביא את הישועה, כן? זה כאילו, וזה מה ש... לכן, אז יש פה 18 שנה שהשיעבוד הוא יחסית שיעבוד כאן. אנחנו רואים איך, כן, בהתחלה זה היה קושן השנתיים שם מרחוק. עכשיו כבר התקרבנו, זה המון ומואב, הם נמצאים פה. אבל כן, ואהוד הוא כבר לא, תניאל שהולך רחוק. הוא קרוב, הוא לא חוצה את הירדן, הוא בסופו של דבר נשאר פה באזור הזה, כן, באזור המתחם הזה, אולי חצה פעם אחת, אבל עדיין נשאר באזור הקרוב, אנחנו רואים איך השופט הרבה יותר מתקרב, האויב גם יותר מתקרב, זה כבר לא איזה הרם נערי, והשיעבוד כאן הוא כבר לא שיעבוד מרחוק, אלא יש כאן כבר מס, אבל עדיין זה לא נראה תיאורי שיעבוד הרבה הרבה יותר קשים בספר שופטים. פה עם ישראל עוד לא מזהה את המואבים כאיזשהו אויב.
מה הם
זעקו? מה? כן. לא, לכן, זה בדיוק שאני אומר, לכן לוקח 18 שנה עד שהם זועקים.
אז מה אתה עושה פתאום כן?
מה זה זועקים? נטל המס. נטל, אבל זה ה... זה ה...
ויזעקו. זה מה שזה לא אמר שהוא מתוכן, זה שהכושר שאהוד מגירה
ניצל אותם. כן, האם אהוד... האם אהוד לא בא כמה פעמים עם החרב? אני יודע. יכול להיות, אגב, יש מפרשים שמסבירים שזה שהוא הולך הסעירה, הולך עם עד הפסילים לגלגל וחוזר, זה כדי שהוא יוכל להיכנס עם החרב. כלומר, הפעם הראשונה הוא עובר בשער בלי חרב.
כדי לא לסכן את האלה שאיתו
גם. גם לא לסכן את האלה שאיתו, כמו שאמרנו, אבל גם פעם ראשונה הוא נכנס עם המנחה, הוא נכנס בלי חרב. עכשיו הוא מלווה אותם, אחרי חצי שעה הוא חוזר, אופס, שכחתי להגיד, איזה, יש לי איזה משהו חשוב להגיד למלך. נכון? לא מסכים אותו עוד פעם. הרי גם המאבטח, אתה אומר לו, עברתי פה לפני שנייה, נכון? הרגע יצאתי, בדקת אותי כבר, נכון? אתה לא... אני רוצה לו שלום ונכנס. אז יש מפרשים... מה? לא, הוא משאיר אותה בחוץ, אתה מספיק שלא משאיר אותה בחוץ, נכון? נכנס פעם ראשונה, שלא, את כל המנחה וזה, בדקו אותו, עשו לו הבטחה, פשיטו אותו, זה ראו שאין כלום. יצא, חוזר אחרי חצי שעה, הייתי פה לפני שנייה... מה?
בשם ראש הוא חוגר את
החרב. אז לכן אני אומר, בפשט אני מסכים שזה לא מסתדר. יש כאלה שהסבירו את סיפור ההליכה אל הגלגל כדי להיכנס שוב עם החרב.
גילו, גם כאילו כמה פסילים.
יכול להיות.
אולי היה לו שם התגלות.
יכול
להיות. מסיכוי ששם היה לו איזה
הבטחה
או משהו שהם
אוהבים
היו
איתו שם. אני יודע, בכל אופן אין ספק שהוא מנצח, רואים שהיהוד היה מוכר להם. עצם זה שהוא יוצא מהמלך, והוא הולך, כן כתוב, ויצא אהוד המסדרונה. כן, זה מזכיר לנו את יוסף, כשהוא כתוב, ויעזוב בגיתו וידה, וינוס ויצא החוצה. אז למה כתוב וינוס ויצא החוצה? אז ספורנו מסביר, הוא בהתחלה בורח ממנה, אבל הוא מגיע החוצה, הוא לא, הוא מתחיל, הוא לא בורח, מה, הוא מגיע החוצה, סוגר את הדלת, הוא הולך ככה, כאילו לא קרה כלום, שלא, שאף אחד לא יחשוב שקרה משהו. אז אותו דבר, הוא יוצא, הוא סוגר את הדלת, הוא הולך ויצא. הרמיזה פה בחרוזים, זה מה שאתם הערתם נכון, שזה, יש פה איזו הקבלה כזאת, כתוב, ויצא הפרשדונה ויצא אהוד המסדרונה. אם הפרשדונה באמת זה ההפרשות, אז היציאה של אהוד מהמסדרונה היא מסריחה. היה פה מעשה מסריח, ההקבלה הזאת, החרוז הזה. הוא בא להגיד שהמעשה לא היה מעשה נקי, זה היה שואה מסריחה, ואף על פי כן, היא נקרא אהוד. יכול להיות, אני רק, כן, אני לא יודע, אבל אני אומר, ההקבלה הזאת, נכנו ככה אחד אחרי השני, ויצא, ויצא, שפעם אחת זה ויצא הפרשדונה, פעם שני זה ויצא אהוד המסדרונה, כן, זה מעשה לא כזה. התנ"ך כנראה לא מתלהב מהדרך, ואף על פי כן, כנראה שזה היה דבר אלוהים, זה היה דבר אלוהים שהיה לו להגיד לו. אותו, זה, יש פה סיפור, אם כן, של בנימין, אגב, זה מעניין שבנימין, חזר אומרים שארצו חטפנית, וכולי, יש פה, זה דרך עבודה כזאת, כן, בנימין זאב יטרף, אנחנו תמיד אומרים את המשל זאב בודד, כן? אז הוא משבט בנימין, אהוד משבט בנימין, הוא פועל כמו זאב בודד, הוא באמת זאב, כן, זה מה שהוא עושה. הוא יודע לפעול לבד ולעשות את העבודה, זה בדיוק הנקודה של אהוד. כן, נשארנו בסוף עם ותשקוט הארץ, ותשקוט הארץ 80 שנה. יפה, אז ותקנה מואב ביום ההוא תחת יד ישראל, אנחנו לא נפגוש את מואב, נפגוש אותה באזכרה קטנה ככה אצל יפתח, שם תחת באמת היא, שם מי המלך שם? מלך בני עמון, שם המלך הוא מעמון, דיברנו על זה שפעם יש מלך מפה ועד מפה, ולא נפגוש אותה אחר כך על תקופת דוד, כלומר זה היה ניצחון מאוד גדול. התשקוט היה עוד 80 שנה, ואז בא פסוק מאוד מוזר, ואחריו היה שם גר בן ענת, ויחד את פלישתים 600 איש במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל. כן, מה? כן, מה בדיוק הסיפור? אז אדם, שופט אחד, שופט שיש לנו עליו פסוק אחד, זה מה שאנחנו יודעים עליו.
הדבר...
שמה? מעולה. אז אני חושב שזה ההסבר ל-80 שנה. כן? כלומר, ואני אסביר מה... אני קצת רוצה להרחיב קודם. אז המדרש, רשי על התורה אומר שאין לך שבט מישראל שלא העמיד שופט ומלך. ואז רשי אומר את כל הסופר, את כל השופטים, הוא אומר, הוא משאיר כמה שבטים שהוא לא יודע. אחד השבטים שרשי מזכיר זה שבט שמעון. ששימון, לא כתוב בשום מקום שופט משבט שימון, אנחנו נראה משופט מיששכר, נראה מזבולון, נראה מנפתלי, אבל לא מוצאים שופט משבט שימון. רש"י אומר, אני יודע, ואז הוא אומר שיש גם כמה שופטים שלא כתוב עליהם מאיזה שבט הם היו, אז יכול להיות שהם היו. תראו, אם השופטים באמת, כמו שאנחנו מתארים בספר שופטים, שהשופט הראשון היה מיהודה, והשני היה מבנימין, השופט הבא, כן, הוא, דבורה, כבר יושבת בהר אפרים, ואחריה גדעון שהיה משבט מנשה, אז שבט שמעון היה צריך להיות דווקא בהתחלה, לפי הסדר הזה של מדרום צפונה. בסדר? שמגר בן ענת, ככה ברמז, אז דבר ראשון יש מדרש שאומר, כן, אבל ברמז, כן? זה הראשי תיבות, כן, של שמעון, כן, נראה לי. אז זה אחד, אבל גם יש מדרש תהילים, אני חושב שרומז לא עושה. רק זוכר שיש מדרש, אני לא רואה. יש לנו פה בשליפה? טוב, לא משנה, אני אשתדל להביא את זה הפעם הבאה.
יש למעלה.
כן, אני אשתדל אחר כך להביא את זה הפעם הבאה. מדרש תהילים, אני חושב שאומר את זה מפורש, ובפסיקתא. שמגר בן ענת כנראה היה משבט שמעון. עכשיו, שבט שמעון, כשהוא נחל בארץ, הוא לא קיבל נחלה. אחד הדברים שאנחנו רואים על שבט שמעון. מה? הוא קיבל מובלעת בתוך שבט יהודה. זה מאוד מעניין. איזה מלך מן שבט שמעון? באמת היא לא כתוב. אבל יש מלך אחד בספר מלכים שמלך בדיוק שבעה ימים.
זמרי.
האם זמרי היה משבט שמעון? לא כתוב. אבל משהו אחד אני יודע. שלנשיא שבט שמעון קראו זמרי בן סלו. אז זה מאוד ייתכן שאותו... אז אנחנו רואים שבט שמעון.
אבל
שמעון
הוא
חלק מלכת
יהודה.
נכון, נכון, נכון.
תקופת הסאג עברו ליהודה, נכון?
אז לכן אני לא רוצה להיכנס לזה, כי האם יש תנועה או לפחות גוש שמעוני בצפון, זו שאלה שהעלינו אותה כבר בתחילת הספר לגבי בזק. אין, האם יכול להיות שיש נחלה צפונית לשמעון? ייתכן, יש כמה רמזים לזה בכל מיני מקומות, ששבט שמעון יש כנראה גם איזושהי נחלה באזור בנימין, או באזור אפילו אפרים ומנשה ככה, איפשהו על הגבול. יש סימנים לכך, בכל אופן לענייננו, אז כנראה שיש איזה מלכים ושופטים קטנים, שהם היו משבט שמעון. אז באמת, איפה השנים של שמגר בן ענת? לא כתוב. לא, השופט היחיד בכל ספר שופטים שלא כתוב. ואחריו היה שמגר בן ענת, והיה את פלישתים מ-600 איש במעמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל. מדרש? יש מדרש? מדרש תהילים? מדרש תהילים? אחר כך אני מחפש. בכל אופן, לא משנה, אני מחפש אחר כך. עזוב, עזוב, אני מחפש אחר כך, בכל אופן. אז יש, כנראה שיש משבט שמעון נציגים מאוד מאוד קטנים. כן, מאוד מאוד קטנים בתור שופט ובתור מלך, שנציגים כאלה סמנים שגם מתוך השבט הזה קמו. ייתכן, אם כן, ששמגר בן ענת היה משבט שמעון. אני רק אציין שענת זה כבר שם של עבודה זרה, כנעני, שזה כבר מראה לנו את המצב, כן? ופה מתחיל המאבק אולי בין פלישתים. שמגר בן ענת זה לא המקום היחיד שהוא מוזכר, הוא מוזכר עוד פעם. איפה הוא מוזכר? הוא מוזכר בשירת דבורה, נכון, מימי שמגר בן ענת, מימי יעל, חדלו אורחות והולכי נתיבות, נלכו אורחות הכלכלות. זה מראה שכבר בתקופתו המצב היה כנראה לא טוב. כלומר, גם אם הוא הושיע את ישראל, דבורה אומרת שזה לא עזר זה שהוא הושיע את ישראל, כי אנשים לא יעזו ללכת בדרכים. כן, אנשים לא יעזו ללכת בכבישים. אז הוא אמנם הושיע את ישראל, אבל כנראה שהתשועה לא הייתה גדולה, לא נקראת על שמו ותשקוט הארץ 40 שנה, אלא מעבירים את זה, הוא נכלל בתוך ה-80 שנה, כנראה שלזה. ראיה נוספת לדברים הוא הפסוק הבא בתחילת פרק ד' שאנחנו רק נציץ בו, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ואהוד מת. לא כתוב שאהוד מת כבר בפרק הקודם בסוף הסיפור של אהוד, אלא רק אחרי ששמגר בן ענת, אז כתוב ואהוד מת, וזה תומך במה שאמרנו עכשיו, ששמגר בן ענת הוא נבלע בתוך ה-80 שנה של אהוד. אז ה-80 שנה של אהוד הם באמת 40, ו-40 כנראה הם 80 שנה של שני אנשים. אהוד שכנראה היה אדם מכובד, רוב הסיכויים שלא היה 80 שנה, אלא יש פה בעצם שני שופטים שכל אחד מהם הוא 80 שנה, כנראה ששבט שמעון כדרכו נוחל בתוך שבט אחר, כן, ולא, גם את השופט שלו מקבל בתוך שופט אחר, ולא בפני עצמו. אז ייתכן באמת שזה הנקודה. עוד הערה אחרונה שצריך לשים לב אליה, ועדיין אני אומר אישית, לא פתרתי אותה, אחד הדברים הכי מעניינים בספר שופטים, לכלי התשועה, הנשק. כל שופט מנצח בנשק אחר. לפני שנייה, את ניאל בכלל לא הוזכר נשק. אצל אהוד זה הפיגיון הזה, כן, החרב עם שתי פיור. את זה מלמד הבקר. אצל דבורה, היתד בזה. אצל גדעון, קדים ושופרות. אצל שמשון זה לחי חמור. כאילו כל השופר, זה כל מיני דברים, זה כמובן מראה שאין נשק ושמשתמשים בכל מיני אלתורים, זה ברור. אבל האם יש קשר בין השופט לבין הנשק שבו הוא משתמש, ומה הסמליות ובדרגה של זה, זה לא, טרם הגעתי. פתוח בשבילכם.